שלום לכולם. אחד מהדברים שאנחנו עסוקים בהם בתקופה האחרונה, לא תמיד הוא נראה מושג משמעותי שנוגע לכל היום, לכל החיים, מושג הספירה. כאן בויקרא בפרק כ"ה, בפסוקים שנמצאים בצד ימין למעלה, יש מושג מיוחד של הספירה בהקשר לשבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. זה מחזור של 49 שנה. הספירה היא בדרך כלל קשורה ל סוג של משימה. כאשר המספר של ה-49 שנים הוא בעצם מכין את הכניסה שלנו לשנת היובל. האיסורים בשנת היובל, החיובים, המצוות, באופן עקרוני הם כמו שנת שמיטה רגילה. ובתוך החיובים האלה יש עניין מיוחד, בפסוק ט', ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. מה פעולת השופר? מה משמעותה של אותה שנה שהיא בעקבות 49 השנים הקודמות? אומרת התורה, וקידשתם את שנת ה-50. אף על פי שמעבר לפעולה הזאת, שעוד מעט התורה תגדיר אותה בצורה מדויקת, אם אכן האיסורים בשנת השמיטה ובשנת היובל הם אותו דבר, למה תיקרא שנת היובל, למה פעולת קביעת שנת היובל תהיה וקידשתם? איזה סוג של קודש יהיה בהם? אומר המלבי, מקרא קודש זה יום טוב שבו נאסרו מלאכות מסוימות. אבל אם אין הבדל משנת השמיטה לבין היובל, מדוע פעולת הקריאה הזאת של שנת היובל תיקרא וקידשתם את שנת ה-50? אומרת התורה, המשך הפסוק, המשך פסוק י', וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם. ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. התוכן המהותי של שנת היובל, אלה המילים, וקראתם דרור בארץ. וכאן בעצם רואים לפי הגמרא מסכת ראש שנה, שהשנה עצמה מתחילה בראש השנה. זה שנת היובל. ואילו פעולת שיבתם של האנשים, איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו, היא מתחילה רק בעקבות יום הכיפורים, בעקבות התקיעה בשופר. מה עשו 10 ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים? אומרת הגמרא, השיעבוד הפסיק, אבל עוד לא חוזרים הביתה. יש איזה סוג של עיכול, את מה צריך להקל. אז כשהתורה אומרת, קראתם דרור בארץ לכל יושביה, היא אמנם מדברת על שיבת איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו, אבל מבחינת המושג של לכל יושביה, היא לא, התורה לא מגדירה את השנה הזאת רק על פי העבדים. כי אז היה צריך להיות כתוב, קראתם דרור בארץ לעבדים, לאלה שחוזרים איש אל אחוזתו. למה התורה אמרה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה? מי עוד משתחרר חוץ מאותם עבדים? ואם באמת פעולת קידוש השנה, וקידשתם את שנת ה-50, עיקרה זה הקריאה, קראתם דרור בארץ, אז אולי מושג החירות, מושג החופש, הוא גם נוגע לאלה שמשתחררים מהעדנות שלהם. כלומר, העבד השתחרר מעבדותו וחוזר הביתה. והאדון השתחרר מעדנותו. זה גם סוג של עבדות. עם יותר ברק חיצוני, עם יותר תחושה של איזו השתלטות. אבל מה אמרה התורה בתחילת מושג הספירה? וספרת לך שבע שבתות שנים. המילה לך, לפעמים במקרא, פירושה, על פי הזוהר, לעצמיותך. רש"י במקומות מסוימים אומר את זה פחות חריף, הוא אומר לך, לטובתך, להנאתך, כך נאמר לגבי אברהם אבינו, כשהוא מצווה על ידי אלוקים לעזוב את ארצו, מולדתו, בית אביו, ולעלות לארץ, שם אומרת התורה, לך מארצך וכו'. אומר שם רש"י, לטובתך ולהנאתך, כי בחוץ לארץ אתה לא יכול ללדת ילדים, וכאן בארץ תוכל ללדת ילדים. אז זה יותר שקוף, יותר ברור. שזה לטובתך. אבל מושג הדרו, מה צריך להגיד לך? וספרת לך. יש דבר בעולם יותר יקר לאדם אשר חופש. אבל בעיניים של מי שהוא משתחרר, אם הוא עבד, זה ברור. אדון לא בטוח שהוא רוצה להשתחרר מאדנותו. עשיר לא בטוח שהוא רוצה להשתחרר מאושרו. והתורה בעצמה מתוך פרשת בהר נכנסת בתוך הנפש שלנו לברר באמת את מושג הדרו. מדוע השחרור צריך להיות לכל יושביה? מדוע השחרור צריך להיות דבר שלא קל לעכל אותו? צריך עשרה ימים של קודש בין ראש שנה ליום הכיפור. התורה אומרת שבעצם חלק מערך השדות, בעצם אם השדות בסוף 50 שנה חוזרות לבעליהם, אז השווי של השדה במחירה שאדם קונה ומוכר במהלך שנות ה-50 עד שהוא מגיע לשנת היובל, אז ברור שאם השדה נשארת ביד שלו 48 שנים, ערכה יותר גדול מאשר אם היא נשארת ביד שלו רק שנתיים. ואז אומרת התורה, לא תונו איש את עמיתו. שזה איסור הונאת ממון. יכול שאדם, אם יש לו אמצעים בימינו, בעיקר של פרסום ושיווק ומיתוג, ועוד שאר ביטויים חיצוניים של היכולת לגרות אנשים לקנות את מה שהם אולי לא צריכים, או אולי את מה שלא יעיל להם, ואיכשהו במעטפת החיצונית מצליחים ליצור איזה מצב שבו מגרים אותם לקנות. אז התורה אומרת, לא תונו אשת עמיתו. אל תשתמש במעמדך לנצל את הקונה, לנצל את החולשה שלו, לנצל את התלות שלו, הוא צריך משהו, אל תנצל את זה. זה שוב צד מסוים, במיוחד בעולם הכלכלי שלנו, שהוא עומד מול האדם ואומר לו, אתה צריך להשתחרר מהתחושה הזאת, שזה צורך להשתלט על אחרים ולנצל אותם, זה סוג של עבדות, להשתחרר מזה. כי הרי התורה אמרה, הוקעתם דרו בארץ לכל יושביה, ולא רק לעבדים. ואת מושג השחרור שהתורה מדברת עליו בשנת היובל, הרבה יותר עמוק, נוגע לכולם, נוגע בעצם לכל תחומי החיים. האם היום מסוגלים אנחנו להגביל את הרווחים לשישית? זה 17%, זהו. אי אפשר להרוויח יותר. מה יקרה בחברה שלנו? מה יקרה בכלכלה שלנו? יש איזשהו רושם שאולי אפשר להרוויח, לא יהיו עשירים. ואם לא יהיו עשירים, לא יהיו השקעות, חשבון מורכב החשבון הזה. אבל התורה אומרת שמושגי החירות נוגעים גם לסוגיה הזאת, גם לסוגיה הכלכלית. גם לפערים שנוצרים בנסיבות הזמן, ואולי גם כישרונות, ואולי גם דברים חיצוניים שאדם משתמש בהם. להתרגל למצב הזה בנפש, שיש כאלה שהם במעמד יותר עליון, גבוה, כל אחד עם ההגדרות שלו, משהו בהרגל הזה אומר את התורה, הוא בעצם שיעבוד גדול. מזה עוברת התורה להגיד פעם שנייה את האיסור, לא תונו איש תמיתו. ואם אמרה את זה בפעם השנייה, אומרת המשנה או בעקבותיה הגמרא, אז זה לא רק איסור ממון, זה גם איסור הונאה, הונאת דברים. אסור לגרום לפגיעה בכבודו של הזולת. למשל, אומרת הגמרא, מה יהיה אם אדם אומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים. מזכיר לו את היותו בעל תשובה. כך לדוגמה, מוסד שנחשב בשפה החיצונית תורני, והוא מבקש אבא לבוא לרשם עם הבן שלו למוסד הזה. ובודקים מאיפה הוא בא וכו' וכו', ומגלים שהוא בעל תשובה. אומרים לו, לא, אי אפשר, זה לא מתאים בבית ספרנו. אז זה לא משנה מה אתה מגדיר במושג תורני. התורה אומרת שאתה עובר על איסור דאורייתא. לא תונו איש תמיתו. אתה זוכר לאדם מעשיו הראשונים. שידוכים. אומרים, מי האבא שלה? בעל תשובה, זה איסור תורה. לא תונו איש תמיתו. ואתה, אם אתה תורני, אתה הרי לומד את התורה, ואתה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, אתה מברר, לא תונו, ישתם איתו, הונאה דברים. אל תגיד לגר, זכור מעשיך, מעשה אבותיך. במשך הזמן, נכנס לתוך החברה, ואהבתם את הגר, ונופלות המחיצות. אחר כך, אומרת הגמרא, בעקבות המשנה במסכת בבא מציע בדף נ"ח, על תאמר לגוי שבא ללמוד את התורה, פה שאכל נבלות וטרפות, שקצים ורמסים, ילמד תורה שניתנה מפי הגבורה, שכנראה זה אומר שיש סוג של התנשאות רוחנית. שאני אומר, אני רוצה לשמור, יש לי את המונופול לשמור על כבוד התורה. כלפי אלה שנראים לי שלא מתאים לתורה, שהם ילמדו אותה. זה סוג של עליונות כזאת, של תחושה מדומה מלאכותית, שאני יותר מאחר. ואם כתוצאה מכך אני פוגע בכבודו, איזה איסור, לא תנוש תמיד. נותנים לאדם להספיד. אישה צדיקה נפטרה פחות מגיל 40. כל ימי נישואיה מסירות נפש אדירה על זה שבעלה יוכל להפיץ תורה ברבים. אחד מגדולי המרצים בתודעה יהודית ברבנות הצבאית. מיוסרת שנים, במיוחד בחודשים האחרונים. עולה להספיד אדם, נראה לפי חזותו, מהיותר מאדרין של המאדרין. מה יש לך להגיד? לבעל, לילדים, למשפחה, להורים, מה יש לך להגיד לציבור? אז הוא אומר שהמנוחה התייסרה בייסוריה כדי לחפר על הבנותיה. אתה עבריין. בזה הרגע עברת על איסור תורה. בלי שום פרשניות אחרות. כי הדוגמה הרביעית בגמרא, ללא תונו איש תמיתו בעונה הדברים, זה שחלילה חלילה אתה רואה בן אדם מקבר את בניו, או מקבר את אשתו, ואתה אומר לו, כמו שאמרו, רעים לאיוב. איוב סובל, מתייסר, הוא מחפש משמעות, ושואל שאלות נוקבות. יש לו חברים, והם יש להם את הפנקסים של הקדוש ברוך הוא, יודעים בדיוק מה קורה ולמה קורה, ומי ישן במה. יש בספר איוב ביקורת אלוקית חריפה ביותר נגדם. מי שם אתכם בניהול של העולם? הייתם בבריאה? אתם יודעים סודות הנשמות, סודות הנפשות. הרעים, הם אומרים לי, יוב, זכור, נע, מי הוא נקי עבד? תדע לך, אין דבר כזה שאדם חוטף סתם. אז יוב אומר לרעים שלו, בפרק ו' הוא אומר להם, למס מראהו חסד. מי שמתמוסס, מי שנופל, מי שמתייסר, מה הוא צריך מהחבר שלו? תוכחות? תגיד לו, זה כפרה להבנות של מישהו? הוא צריך חסד. הוא צריך אופן חיובי שיסתכלו עליו. יש חשבונות אלוקיים של הדור, של הגאולה. אנחנו לא יודעים בסודות הנשמות. זה איסור תורה, לנצל חולשה של אדם, כאב של אדם, ולגרום לפגיעה בו. זה איסור תורה, נתון יש תמיתה. אז התורה יכולה להגיד בספרתה, לך שבע שבתות שלי. עכשיו, התורה הולכת לברר מהי באמת עצמיותך. האם זו שבעקבותיה אתה מתנסה, מנצל, פוגע, או להפך, זה שאתה מתחשב. ולכן התורה אומרת, נוציא גם אותך לחירות, שתפסיק להיות אדון. ברשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. למשל, פסוקים בספר ויקרא, בפרק כ"ה, בפסוק למדי, וכי עמוך אחיך, ומת ידו עמך, והחזקת בו, גר ותושב וחי עמך. התורה, כשהיא עוסקת בסוגיית העזרה והסיוע, היא לא רוצה להנציח מצב של מסכנות. כי עמוך נוטה ליפול, מת ידו עמך והחזקת בו. עוד לא צריך להגיד, הקמת אותו, כי עוד לא נפל. אבל הוא עומד ליפול. זה חלק מהבירור שהתורה עושה במסגרת מצוות הסיוע. לשים לב איפה יש חשש נפילה. ושם לשים כתף, במשל הידוע של רש"י, שאחרי שמסע נופל, חמישה אנשים לא יכולים להקים אותו. ואם זה רק מת ליפול, אפשר להחזיר, אפשר לעזור, אפשר לסייע. וזה חלק מבירור גדול שרב שמעון בן יוחאי עושה בסוגיית הערבות ההדדית. המשל הידוע של פעולה שאדם עושה והיא פוגעת באחרים, הוא משל הספינה. אדם קודח בספינה, וכל הספינה טובה. הבעיה הגדולה היא שבלא מעט מצבים בן אדם לא מבין שהפעולה שלו או הדיבור שלו או המחשבה שלו קודחת. או בחלק מהמצבים הוא לא מבין שהוא נמצא בספינה. או שהוא לא מבין שיש מים מתחת הספינה. אז המשל הזה, אם קוראים אותו באופן פשטני, מה הוא עושה? מה הוא משנה? לכן, באמת לא זה המשל. רשב"י כל מילה מדויקת אצלו. והתיאור של המשל בסוגיה של הערבות ההדדית מתחיל בכלל מעשה בספינה. זה הנושא. החבורה שיש בספינה. ואז אומר רשב"י, נטל אחד מהם. הוא אחד בחבורה. מקדח והתחיל קודח תחתיו. עוד לא קודח. עוד אין חור. עוד אין מים מציפים. הוא רק מתחיל. ואז מוסיף רשב"י, אמרו לו חבריו, מה אתה יושב ועושה? כמו לומר, מה העניינים איתך? הם היו יכולים לשאול אותו, למה אתה קודח? אבל הם כנראה שואלים שאלה יותר כללית. מה תשובתו? מחולקת לשניים. הוא לא רק אומר להם, לא תחתיי אני עושה, בדן דמתי הפרטיות, אל תתערבו. זכויות הפרט. אבל הוא מתחיל קודם, הוא אומר להם, מה אכפת לכם? אני כבר שבועיים, אני עצוב. מי מתייחס אליי? כל אדם יכול לעשות חשבון במקום שבו הוא נמצא, במקום שהוא עובד, במקום שהוא לומד. כמה פעמים ביום הוא אמר שלום לאנשים עם חיוך. ומתוך הפעמים האלה, כשהוא ראה מישהו לא מחייך, עצר. לקח אותו הצידה, אמר, מה העניינים איתך? מה קורה איתך? אז הוא שואל אותם, מה אכפת לכם? אף אחד לא מתעניין בי. אז מה הם עונים לו? אתה יודע מה? טעינו. אנחנו רוצים לעשות תיקון. הם לא עונים לו כך. הם עונים לו שהמים מציפים עלינו את הספינה. אבל באמת אתה לא מעניין אותנו. גם עכשיו אחרי שהתחלת לקדוח אתה לא מעניין אותנו. אבל יכול להיות שכל סיבת הקדיחה שלו זה כדי להשיג תשומת לב. הוא לא עבריין. הרי באופן הגיוני בן אדם שיקדח, הרי גם הוא יתבע. אלא הוא מתחיל לקדוח. הוא כמו תוקע מולם תברור אדום. במקום לזהות שבגלל זרימת החיים, בגלל שחיקת החיים, הם לא שמו לב אליו, והם צריכים לתקן את דרכם, הם לא מתקנים. אומר הכלי יקר, המושג אחיך, הוא המשמעותי כאן. על מי מדובר בספינה? על האחים שלי. לא תמיד בחרתי בהם. לא תמיד הם מוצאים חן בעיניי. לא תמיד דעותיהם כדעותיי, לא תמיד סגנון חייהם כסגנון חיי. זה לא מעלה ולא מוריד את נקודת האחווה. אומר הרמב״ם מלכות מתנות עניים. אם נאמר עלינו, בתורה בספר דברים פרק י' ד', בנים אתם לשם אלוקיכם, אז זאת אומרת שכולנו אחים. נכון, יש לנו אבא מיוחד, יש לו מיליוני בנים. אז אם אנחנו אחים, נשים לב איפה יש התחלה של נפילה, איפה יש חשש. וכתוצאה מזה, החזקת בו. שים כתף. המעלה הכי גדולה במעלות הצדקה. לפי הרמב״ם, על פי הגמרא בבבא בתרא, זה לתת הלוואה, או לעזור לפתוח עסק, למצוא עבודה, או לתת הלוואה. לתת הלוואה בלי ריבית. ואז האדם יכול להחזיר, וכתוצאה מכך הוא יכול לעמוד על הרגליים. זה המעלה הכי עליונה במצוות הצדקה. כי כל עניינה שמצוות הצדקה היא לשים כתף עם האח, לעזור לו. עד כדי כך. שבשעה, כן, בכבוד. ברמות מסוימות, נכון, גם למי שלא יהודים, בתנאי שקיבלו שבע מצוות מן הנוח, בתנאי שהם לא עובדים עבודה זרה, בתנאי שהם מקבלים עליהם מס ועבדות, מודים בריבונות, יש תנאים לכך, אבל בהחלט נכון. זה אומנם במעגלים יותר ויותר רחבים. אפשר? מה? לא חייב להיות באותה נקודה או באותה רמה של איכות של קשר. יש גם בני דודים במשפחה. זאת אומרת, יש מעגל יותר רחב. אבל באמת בנפש, כותב הרב קוק, במידות ראייה, רק על יסוד אהבת הבריות, ברמה העולמית, יכולה לחול אהבת ישראל בתהרתה. כותב הרב ציודה במאמר על הפרק, שהוא כתב אותו ביותו באזור גיל 20, אין הלאומיות שלנו לאומיות אגואיסטית. צרת אופקים, רואה בכל עם אחר אויב שצריך חסל אותו. לא, הלאומיות שלנו היא לא כזאת. כשפוגעים בנו, אנחנו צריכים להשיב מלחמה שערה. אבל לא בגלל קטנות שלנו, לא בגלל נקמה שלנו. בגלל שאם אנחנו מאפשרים לפגוע בארץ הזאת, בעם הזה, אנחנו פוגעים בעולם. את הטוב שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא מעביר דרך עם ישראל. לא בגלל הצטיינותנו, לא בגלל שהתאמצנו לכך. זאת השיטה האלוקית שדרכה יורדת ברכה לעולם. כל פורענות שבאה על איזשהו מקום בעולם, אינה באה, אומרת הגמרא ביבמות, אלא בשביל ישראל. אז זה החוקרים וההיסטוריונים עושים מאמץ, משתדלים להבין מה בדיוק היה הגורם של מלחמת העולם הראשונה, למה זה יידרדר, מגיעים למסקנה, אין הסבר. אין הסבר הגיוני. הרב קוק באותם שנים של המלחמה כותב, גם באגרות, גם באורות, המלחמה הזו מתחיל עולם הראשונה, היא שינוי גדול בעולם ברמה המוסרית. ממצב שהעולם הוא מושחת בזה שהוא שותף לגזלה שגוזלים את הארץ שלנו מאיתנו, למצב שבו לאט לאט, בסוף מלחמת העולם הראשונה וכמה שנים אחריה, העולם מכיר יותר ויותר שאנחנו צריכים לחזור הביתה ולבנות כאן מדינה, ולתקן את העוול. ולכן עיקר הכוח של הערבים היום, זה לנסות לטעון, א', שאנחנו לא מוסרים, וב', שגם הם שווים אל הארץ הזאת. נכון, זה בירוק גדול, מה מקשר אותנו לארץ הזאת? אם זה מורשת קרב של 70 שנה, אז להם יש מורשת קרב של 400 שנה. ככל שאתה מעמיק יותר, הקישור הפנימי הוא קישור נשמתי, הוא קישור אלוקי, הוא לא התחיל מהמעשים שלנו. על הדור שהוא דור רביעי, כתוב בברית בינה ותרים, שהוא ישוב בינה. בשנת היובל, תשובו איש אל אחוזתו. אומר הזוהר, כשעם ישראל יחזור מהגלות, זה הקיום של הפסוק. תשובו איש אל אחוזתו. חלק מהאנשים לא נולדו פה, נולדו בחוץ לארץ. כל אחד מאיתנו יכול לעשות חשבון של הסבא רבא שלו, או אולי לפניו. באלף מקומות נולדנו. אז מה זה שיבה? אומר מדרש תנחומה על פרשת בהר, זה כמו שיבה אצל הבנים של אלימלך במגילת רות, או במובן מסוים אצל רות בעצמה. על רות, בעקבות נעמי כתוב, אצל נעמי כתוב, ותשוב משדה מואב, ואז כתוב שהיא יצאה ממואב ובאה לבית לחם. כתוב שהיא שבה לפני שהיא יצאה ממואב. אומר אבן עזרא, שבה במחשבתה. במאי, תיקון לכך שהייתה נטישה והייתה עזיבה, ועכשיו יש חזרה. מה נגיד אצל רות? השבה משדה מואב, כך מסתיים פרק א' במגילת רות. אם באמת הגרים נשמתם במעמד הר סיני, וכמו הקשר של עם ישראל לארצו, הקשר של הגרים, נשמותיהם מתבררות שהן קשורות לאומה, ממילא. ברגע שרות חוזרת לארץ, גם אם היא לא נולדה פה, גם אם היא לא נולדה בפועל כיהודיה, היא שווה, היא חוזרת לפגוש את נשמתה. זו פגישה אלוקית. ומתוך כך, ברגע שהמכנה המשותף האלוקי הוא כזה, שהוא עכשיו דורש את הערנות, את הרגישות, את האכפתיות כלפי הזולת, אז ברגע שאתה מרגיש שמשהו קורה לזולתך, אתה שם איתו כתף, ואתה עוזר, לא בצורה מתנסית, להפך, בצורה תומכת, בצורה של אחווה, זה הרי דבר שהוא מודגש בו בפסוקים. ולכן התורה אומרת בפסוקים האלה, ויראת מאלוקיך, זה פסוק למדבב, איסור ריבית, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך, וחי אחיך עמך. יש הרבה אנשים שהם נמצאים במעגל על כלכלה והכספים והבנקים וכו' וכו'. שומרי מצוות, מה הם עושים כשהם מגיעים לפסוק הזה? לא לקחת נשך. לא לקחת ריבית. מה עושה כביש 6? אחרי איזשהו זמן, מצטברים כנסות, ואתה יכול להגיע מחוב של 12 שקלים ל-7,000 שקל. ואז בלי שום התראות קודמות, מגיע לך ניידת עד לפתח הרכב שלך ולוקחים אותו. תשלם 7,000 שקל. לא שמת לב, לא קיבלת את המכתבים, זה לא משנה בכלל, הכל על פי חוק. זה ברור גדול באמת בשאלה האם באופן הזה אתה יכול לממש, אתה יכול לקיים מה שכתוב כאן. אלא היו תקופות מסוימות שנאלצנו לפעול, אחרת לא היה קיום. אז נמצאו על ידי ראשונים, בעקבות הסוגיות בבבא מציעא, מושגים של היתר עסקה. אז לא, בלי להיכנס כרגע למישור ההלכתי בדיוק על מה בנוי היתר הזה, אבל הוא בדיעבד, הוא לא הלך תחילה. הוא לא כדי שנתרגל לקחת אחד מהשני ריביות. זה לא מובן מאליו. וחלק ממה שהתורה אומרת, מה זה לעזור לאחיך, זה הלוואה. אם זה יהיה עם ריבית, זה עזרה מאוד מפוקפקת. תקשבו, יום אחד יקים משרד כלכלי כזה ואחר, בנק, שילווה בלי ריבית. ייתן משכנתאות בלי ריבית. מה דעתנו על זה? כביטוי של ערבות הדדית, כביטוי של עזרה, כביטוי של תמיכה. זה התורה רוצה לכוון. על כן היא אומרת, וספרת לך. שנת היובל, אחת ל-50 שנה, במיוחד כשקוראים עליה ולומדים אותה, היא עושה סדר במושגים המוסריים, החברתיים. ולכן עבדים חוזרים ושבים הביתה, אדונים שבים וחוזרים הביתה, מפסיקים את עבדותה. לכן התורה אז מצווה ואומרת לא תונו איש תמיתו. ולכן התורה מדברת על איסור ריבית, כחלק מהציווי לעזור, אבל לעזור באופן שלא יפגע בזולת. רות רואה שהמצב הוא מצב קשה, אין לחם, ונעמי סובלת. אז רות הולכת לשדה, ללקוט שיבולים. אדם חוזר מלקט, חוזר עם שתי שיבולים. היה בשני שדות, חוזר עם ארבע. ואם חוזרת עם ערימה שלמה, אז נעמי שואלת אותה, מי עזר לך? מה עונה לרות? אישה צנועה, עם המון ענווה. מה היא עונה לה? שם האיש אשר עשיתי איתו בועז. שואל המדרש נמצא פה בפסקה 3. ותאמר לחמותה, איפה לקטת היום? אומר המדרש, תני בשם רבי יהושע, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. שכן אמרה רות לנעמי, שם האיש אשר עשיתי עמו היום, ולא אמרה אשר עשה עמי, אלא אשר עשיתי עמו. מי עושה עמי? בנגלה, בשטחיות שלי, אני מסתכל ואני רואה, יש אדם שיש לו, יש אדם שאין לו, אז מי שיש לו נותן למי שאין לו. אבל לרות יש מבט מאמין, שהקדוש ברוך הוא מסדר את המציאות. אם הקדוש ברוך הוא מסדר את המציאות, למה הוא נתן לבועז? כדי שייתן לרות. אז סיבת השפע שיש לבועז היא רות. בכלל אדם באופן הזה לא התייחס לטוב שיש לו כאל משהו שמגיע לו ונמצא רק בשביל עצמו. זה יהיה החמצה גדולה. הוא קיבל את השפע הזה כדי לעזור. אם הוא לא עוזר, הוא נקרא סירון תחתון. מסואב. ואם הוא כן עוזר, אז יש ערך לחיים שלו. מוצאים כאלה היום ניצנים של התפכחות במצבם של עשירים, שהם עוזרים לכל מיני מהלכים בתוך הערים, בתוך היישובים, בתוך מערכת החינוך. וכשאומרים להם תודה רבה, הם אומרים לא נכון, אנחנו צריכים להגיד לכם תודה. אז חלק אומר, סוף סוף יש ערך לכסף שלנו. וחלק אפילו אומר, סוף סוף יש ערך לחיים שלנו. אני לא תמים לחשוב, זה לא כל העשירים ככה, זה ייקח עוד כמה ימים עד שזה יהיה משהו ציבורי, אבל לזה אנחנו מכוונים. התורה הולכת לחזור לסדר את מושגי הנפש שלנו. בתחום אולי אחד המשמעותיים ביותר בתחום הכלכלי. ועל כן הביטוי הזה שהמדרש מבאר אותו על רות, הוא בעצם מה שהכלי יקר אומר על וחי אחיך עמך, או הכלי יקר אומר את זה פה בפסקה 7 על אם כסף תלווה את עמי, את אני עמך. שכל הסוגיה של היחס לזולת היא סוגיה לאומית, היא לא סוגיה פרטית. במובן הלאומי, תקופת בית המקדש השני, הייתה מציאות שבה התחילו לבנות את המזבח, את המקדש. אחרי כמה שנים הופסקה הבנייה, לפי הפסוקים בעזרה, על ידי המן והחשבראש. יותר מדויק על ידי החשבראש, וחזל רואים בזה את כתב הסתנה שהם הוציאו, ככתב שמכוון להפסיק בניית בית המקדש. אבל התברר תוך כדי תנועה, במהלך הגאולה השלישית אמור לתקן את העיוות הזה, שבבית שני, במקום להתחיל בטבעיות של החומות, של הרחובות, של העיר, התחילו במקדש, בקודש. וזה צף, זה לא נאחס במציאות. על כן צריך לבוא אחרי כמה שנים נחמיה, והוא יקבל את האפשרות לבנות את הרישיון ממלך פרס, לבנות את החומות ואת הרחובות ולשקם את העיר, והציוד הזה הוא לוקח אותו אחרי הרישיון של מלך פרס, והוא עולה לירושלים והוא מוצא אותה, לפי התיאור של ספר נחמיה, מוצא אותה עיר חרבה ושרופה, ובודדים יש פה, והוא לאט לאט מקבץ אותה ומתחיל לבנות את החומה. והקבוצה שעומדת מולו, קבוצת השונאים את ישראל, שנקראו אז צרי יהודה ובנימין, בספר נחמיה מתחלק הדבר, או יותר מדויק, מדורג בחמש שלבים. איך נעשית הבנייה של ירושלים מול השונאים האלה? זה שלב הראשון, שהם טוענים שאנחנו לא עובדים על פי החוק הבינלאומי. לא קיבלנו אישור לבנות. ונחמיה אומר להם, אני הולך בשם השם, אתם לא תצליחו להחליש אותי. ואחר כך נפרסת כל הציבוריות. משפחה מקבלת, כל משפחה את הגזרה שלה, את מה היא בונה, את מה היא משקמת בחומות. ואז סנבלת השומרוני וטוביה המוני וגשם הערבי, מושלי הנפות השונות בארץ מטעם פרס, נפת שומרון, נפת עמון, נפת עזה, הם אומרים, מה היהודים האומללים עושים? הם לא מסוגלים הרי לבנות. אחד המושגים הכי נפוץ בחברה המודרנית, זה אין סיכוי. כל מיני דברים, אדם הוא צופה מהצד, בעיקר מודיעים לו שאין סיכוי, והוא רק בעצם חוזר על זה, אבל בזה הוא עסוק, באיזה תחזיות, מה יהיה ואיך יקרה ואיך לא יקרה, אין סיכוי. אז הם אומרים, הערבים, השומרונים, ההמונים, אומרים, אין לכם סיכוי לבנות. זה קשה, אין לכם ציוד מספיק. אומר נחמיה, ויהי לב לעם לעשות. לא נשברים. מגיעים למצב ש-50% מהחומות בנוי. שיקמו 50% מהרמות עפר. אז מגיע פרק ד' שבו יש הסלמה בהתקפה של האויב, ובעצם היווצרות של כוחות שליליים, ערבים, שומרונים, אשדודים, המונים, מכל, פלישתים, קבוצה ענקית אומרת ליישוב היהודי, יש לכם שתי אפשרויות. או אתם רוצים לחיות, תפסיקו לבנות. או אתם רוצים לבנות, תפסיקו לחיות. תחליטו. מי שפוי להגיד, תמשיכו לבנות. אבנים הן יותר חשובות מהחיים. אומר להם נחמיה, אוסף את כולם, כל הציבור. אומר לכל הציבור, תזכרו את השם, את האדון האלוקי, והילחמו על בניכם, בנותיכם ובתיכם. אומר להם נחמיה, אל תיפלו בפח הדמגוגי. זה לא או לחיות או לבנות. זה או שיהיו חיים עם בנייה, או שיהיו חיים בלי בנייה. כלומר, לא יהיו חיים. זה עומק הוויכוח. זאת אומרת, עד שלב מסוים אנחנו חיים בגלות. ואז יש שבועות נוראיות, אל תאירו ואל תעוררו. בין אם זה ה-70 שנה של גלות בבל, ובין אם זה אחר כך 2,000 שנה. אבל עד שתחפץ, יום יום בבוא הקדוש ברוך הוא רוצה שנצא משם. וכשהוא רוצה נצא משם, אז אין חיים יותר שם. וכשאלוקים רוצה שנבוא לירושלים ונבנה אותה, אז אין חיים לירושלים. נכון, בהבנה פשוטה זה לא כך. אבל זאת עיר שנותנת חיים, והיא טובעת חיים. זה הופעת השכינה בישראל. ברגע שקדוש ברוך הוא מחליט שהופעת השכינה תהיה על ידי גאולה, על ידי חזרה לירושלים, על ידי חזרה לארץ, אין אפשרות יותר לחיות בחוצה. זה מה שאומר עיניים לחמיה. תלחמו על החיים שלכם, ותמשיכו לבנות. מגיע פרק ה', עוצרים בבנייה. אין דיון, אין תיאור, לא על רחובות, לא על חומות. יש זעקה מהשטח. זעקת העניים העשוקים. אלה שרמסו את זכויותיהם. אלה שפגעו בהם. יש אישה ניצולת שואה, יכולה לזעזע כנסת שלמה, או לפחות חלק מהכנסת. באופן שבו ההיבט המוסרי, הפערים המלאכותיים, זה שיש כאלה שהם נושים בחבריהם, זה יכול להרוס את החברה. אומר להם נחמיה, הלא ביראת אלוקנו תלכו, כמו שהלכנו לבקש רישיון מהמלך הפרסי לבנות את ירושלים. מתוך יראת אלוקים, מתוך המנה שזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. מתוך שנלחמנו על היכולת לבנות לאורך כל הקשיים. בגלל שהלכנו ביראת אלוקנו. עכשיו, מכוח יראת אלוקנו, נבנה חברה אמיתית, נבנה חברה טהורה. נבנה צמצום פערים. אז אתה קורא פרשת ביאר, אתה מבין מה הולך להיות בירושלים. זה לא סתם העיר נקראת עיר הצדק. אומר נחמיה, בעצם אם אין פרק ה' בנחמיה, אם אין תיקון העוולות המוסריות החברתיות, אז אין בניית ירושלים. זה גם במושגים הלאומיים מופיע באופן שבו צריך לדאוג לכולם. אותה ערבות הדדית שהזכרה בסוגיה של הספינה. וזה גם אומר שמבחינת התחושה הנפשית, בעצם, כמו שאומר כלי הקיים, כסף תלווה את העני, את העני עמך. שאדם מרגיש שאחיו נמצא בצרה, הוא מבין שגם הוא נמצא בצרה. ואז הוא שם כתף. מסייע ותומך. כתוצאה מזה הוא ממשיך באופן אמיתי את יראת האלוקים, שהיא בעצם הבסיס לכל המהלך של שיבת ציון. כן. אהבה יכולה להיות במקום שבו אדם מתגבר על החסימות. תנאי החיים, ההבדלים בין האנשים, ההבדלים בין הדעות, הם מרחיקים. ולכן לא מספיק להגיד ואהבת לך כמוך. אלא צריך להדגיש את חובת העזרה. כשאדם יבין שמוטלת עליו אחריות מעשית, הוא ישאל את עצמו באמת למי. ואז יכול להיות שיפתח למושג הכללי שנקרא אחווה. אבל אם נשאיר את הכל מופשט, נשאיר את הכל בתיאוריה, ולא יהיה לזה פרי מעשי, אז גם הצד הפנימי, גם הצד הנפשי הוא נשחק מאוד. ובוודאי שלא עושים מתוכו את הצדדים שצריך לעשות אותם. והסוגיה הזאת של הדרור שהתורה בונה אותה בהתחלת פרשת בהר, היא חלק מהעניין של קבלת האחריות. סוף פרשת הדרור, זה הפסוק שמופיע בסוף פרק כ"ה, בפסוק נ"ה, אומרת התורה, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. בסוף של פרשת הדרור, כשאתה אומר קידשתם את שנת החמישים שנה, קידוש השנה זה על ידי החופש, זה מה שיש לך להגיד בסוף הפרק. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. אומר אור החיים הקדוש בפסקה 8. כל הפסוקים על כי עמוך אחיך ועל חובת העזרה, יש להם גם משמעות פנימית ולא רק מעשית. פרשה זאת תרמוז, אומר אור החיים, עניין גדול והערה ליושבי תבל. כי עמוך על דרך אומרו בעצלתיים עמך המקרה. שהגמרא בתענית לומדת את הפסוק בקהלת ואומרת, עשיתם לאותו שנאמר בו המקרה במים עליותיו, עשיתם אותו מח. כי כשאלה שנמצאים בעולם הזה מתים מדרך הטוב, אז השפעות הברכה האלוקית עוברות צמצום, ועמוד הקדושה שהיה צריך להופיע בעולם, הוא נהיה מסכן. מוסיף אור החיים. כי ימוך אחיך, האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח. היום יש הרבה ביטויים כאלה, אחי אחי. זה אנחנו מתחילים להרגיש שהקדוש ברוך הוא קורא אחים. מוסיף אור החיים הקדוש, הגאולה תהיה בהאיר ליבות בני אדם. אם בני האדם יחושו שימוך אחיך, שהשכינה בחוץ הארץ היא בגלות, ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ גולים על שולחן אביכם, מה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה שהייתם סמוכים סביב שולחן אביכם? כי לבני ישראל עבדים, אומר הפסוק. יכול להיות שאתה מבחינה רוחנית פרטית אולי טוב מאוד מסתדר באיזה ארץ בחוץ לארץ, אבל הקדוש ברוך הוא, הופעת השכינה בעולם עובר דרך ישראל, דרך ארץ ישראל, ובחוץ לארץ זה עובר דרך שרי אומות העולם. כן אחי, אחי. כל הסוגיה של גם בית שני וגם השלב הראשון בבית שלישי של הצורך ברישיון אומות העולם, הוא בעצם כך מאוד מתברר בספר אמר בנים שמחה, בעצם שצורת הגאולה עוברת במעין עסק הדעת. כלומר, כיוון שגאולה לא תלויה בתשובה ובעצם לא מגיע לנו להיגאל, אז יכולים להיות הרבה כתרוגים על מהלך הגאולה. ברגע שזה עובר דרך אומות העולם, דרך ראשון אומות העולם, זה נראה משהו חול לגמרי. הרבה שלומי אמוני ישראל לא יכולים להבין שזה גאולה, הם אומרים, זה בא, זה מדיניות, זה נשיא כזה, מלך כזה, הם לא רואים בזה סימן של קודש. אז זה עובר במעין הסוואה, מוסתר ולא בולט כמהלך גאולה. ולאט לאט, באמת, ייווצר מצב, כך אומר התורה מדבורה, שאומות העולם לא יסכימו יותר שאנחנו נמשיך להתגדל ולצמוח פה. תומר דבורה אומר, תבוא תקופה במהלך הגאולה והם יהפכו להיות צונים שלנו מחדש. גם לזה רואים ניצנים. לאט לאט נצטרך להיות מה שאנחנו, באמת לא נשען על שולחן אחרי. יותר מזה, לפי הגמרא ביומא בדעת רבי יוחנן בדף ט' בדף י', אז הסיבה שבגללה נחרב בית שני, כי הוא נבנה בראשון הפרסים. אז אנחנו בתחילת הגאולה המציאות היא כן קשורה, לא בזכות, אבל היא קשורה להסכמת האומות, לעולם לא נוכל להישאר ככה, כי חלילה זה אומר שגורננו יהיה כמו הבית השני, ואז אומר תורם דבורה, באיזשהו שלב משתחרים לגמרי מאומות העונה. אז זה מתחיל בהסוואה, זה מתחיל לא בפריצת כל הכוחות כולם, ולאט לאט נצטרך להשתחרר מזה, ואז נהיה חייבים לגלות מי אנחנו. אז בסדר, בינתיים מי אנחנו זה שאיזה גוי מתלהב ומדבר רבע שעה בטלוויזיה על למה טוב לו להשקיע במדינת ישראל. ממש אנחנו כמו עלי נידף, סוף סוף איזה מישהו מוכן להשקיע בו 2 מיליארד שקל. אז הנה, זה ניצנים. אומות העולם אומרות, יש בכם משהו, אתם לא סומכים עלינו. ודאי זה עוד רחוק משינויים יותר עמוקים. עד שנשתחרר לגמרי מאומות העולם, זה ייקח ימיים שלושה. אין לנו כפיות טובה על מה שהשלבים הם בהתחלה כאלה מוסווים והם לא בולטים. ולאט לאט אנחנו צריכים להיות, לגלות הרבה יותר את הקומה הפנימית שלנו. כלי בני ישראל עבדים, זה עצם אומר הצורך הזה, הצורך האלוקי שאנחנו נצא מהגלות, הוא מטיל עלינו עבדות, כי אולי מבחינות מסוימות היינו רוצים להישאר בחוץ לארץ. והנביא חזקאל אומר, היו לא תהיה. הנביא חזקאל אומר בפרק ה', בחמה שפוחה הם לא חלכם. נכון שפרשת הכללות, שפרשת בחוקותה היא פרשה של קושי גדול, של ייסורים גדולים, אבל בסך הכל היא גם מחסלת את הגלות, נגמר. והסוף של הפרשה הזאת, הוא מעיד על כך שלא מאסתים לחלותם, להפר ביתיתם, ואתם חוזרים לארץ. אז עם כל הקושי, עם כל האיסורים, עם כל אורך הגלות, אין באמת, קצת לפני רב נחמן ברסלב, קדוש ברוך הוא אמר, אין יאוש בעולם כלל. התורה אומרת אין יאוש בעולם כלל. ההפטרה אומרת את זה ביחס לפרשת בהר. בשיא החורבן, בנבואת החורבן, העיר עומדת להיכבש. וירמיהו קלו בחצר המטרה, בבית כלא. על זה שהוא מעיז לחשוב אחרת. על זה שהוא מעיז לבקר את הממסד הרקוב. והשם אומר לו, אל תדאג ירמיהו, אני איתך. תגיד להם את האמת, אל תירתע מהאמת. אז אומר לו אלוקים, הנה חנמאל בן דודך, הוא מגיע אליך, הוא רוצה לקנות שדה, אתה צריך לקנות ממנו, אתה צריך את השטר של הקניין, לשים בתוך כלי להחביא אותו. ונביא ירמיהו, השתפך פה בפסקה 2, בפרק למד ב', אחרי שהשם אומר לו, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה, את ספר הגלוי, מוסיף הקדוש ברוך הוא, פסוק ת' ו', פרק למד ב', ככה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת, אין ייאוש בעולם כלל, גם אם 2,000 שנה יעברו. ואז ירמיהו הנביא, אומר, בוודאי, אתה עשית השמיים ואת הארץ, זכוכה הגדול, זכוכה נטויה, לא יפלא ממך כל דבר. גדול העצה ברב העלילייה, ביטויים של השגחה, של דייקנות אלוקית. בסוף כתוב, הנה הסוללות באו העיר ללוכדה. אנחנו ערב חורבן, אומר הנביא. ואתה אמרת, אליי, השם אלוקים, אתה אומר לי, קנה לך השדה בכסף? בעדדים? זה פער עצום בין המציאות של החורבן שהולכת להיות לבין הציווי הזה לקנות השדה בכסף. אומר אלוקים באופן הכללי, הנה אני השם אלוקי כל בשר, ממני ייפלא כל דבר. אבל זה לא רק אמונה כללית שהכל בידי שמה. הסוף פרק למד ב' אומר הנביא ירמיהו, ואתה לכן, לכן זה שבועה אלוקית, בדרך כלל זה מידת הרחמים. זה לא כמו המילה בעברית שלנו היום, לכן זה מילה עם סיבה, סיבה מסובב. בדברי הנבואה, במיוחד בנבואות ירמיהו ויחזקאל, זה שבועה אלוקית. ואתה לכן כה אמר השם אלוקי ישראל לעיר הזאת אשר אתם אומרים, ניתנה ביד מלך בבל, בחרב, ברעה, בדבר, אין יאוש בעולם כלל. אל תגידו, זה לא סופי שאתם נמכרים לגוי. להפך, הנה היא מקבצה מכל הארצות אשר ידחתים שם. השיבותים אל המקום הזה. וססתי עליהם לטיב אותם תעתים בארץ הזאת באמת בכל ליבי ובכל נפשי. וזה המשך, גם פסוק מבית למעלה, מימין לפסקה 2. כמו שהבאתי על העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא דרך נביאו ירמיהו, כן אנוכי מביא עליהם את כל הטובה. ונקנה השדה בארץ הזאת, אתם אומרים שממה היא. תראו, מתי נאמרה נבואת ירמיהו? זה אלפי שנים. שדות בכסף יקנו, וחטוב בספר וחטוב והעדדים. על מה מדובר? ארץ בנימין, סביבי ירושלים, ערי יהודה, ערי ההר, ערי השפלה, ערי הנגב. אפילו גוש דן מוזכרת. שפלה? לא כתוב מרכז. גוש דן לא במרכז. אם כבר, אז קריית גת. ובכלל, אם מדברים על הרוחב של עבר הדן המזרחית, זה גם הולך לקרות. לא יודע מתי, אבל זה חלק מהתוכנית האלוקית. אז נראה לי בית שען יהיה המרכז. מה פתאום גוש דן? מה? שפלה, בסדר? זה מקום חשוב, יש מה לעשות שם, יש לפעול שם, אבל לא יותר מזה. כל הרשימה הארוכה הזאת, כי ישיב את שבותם לאום השם. דבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם. במובנים מסוימים, השמחה על בניין ירושלים וההתרחבות שלה, זה חלק שהוא עוד יותר מעמיק את כל המושג שכתוב כאן בנבואה על קיבוץ גלויות וחזרה לארץ. לפי הגמרא בבטרה פה בפסקה 4, אחרי שרבא בשם רבי יוחנן אומר, עתידים צדיקים שנקראים על שמו של הקדוש ברוך הוא שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי ורעתי ויצרתי ואף עשיתי, בישעיהו פרק מ"ג, מוסיפה הגמרא ואומרת, אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רבי יוחנן, שלושה נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא, ואלו הם צדיקים ומשיח וירושלים. יכול להיות שזה בגלל שאני לא צדיק, אני אומר את זה. אבל אני לא בטוח שמה שכתוב פה על צדיקים, זה הכי מיוחדים, תורניים, עם כל השמות של היום. יכול להיות שזה הגדרה קצת יותר רחבה. שצדיקים זה בעצם אנשים הנאמנים למגמה האלוקית. אנחנו לא יודעים על עולמם של נשים במצרים, אנחנו לא יודעים איזה השגות רוחניות היו להם. האם הם אמרו קדיש ליד הכותל? לא ידוע. מה שכן ידוע, שהם שמו כתף עם המגמה האלוקית. המגמה האלוקית הייתה ללדת, הייתה להוסיף נשמות באופן שיהיו 600 אלף כדי שאפשר יהיה לצאת. נשים במצרים שיתפו פעולה עם המגמה האלוקית. והצליחו אפילו להתגבר על הייאוש של הגברים, שזה בינינו באמת קשה. מאוד קשה. זה גם רבנו הגדול לא עוזר. ואנשים הנאמנות לאותה מגמה אלוקית, מסרו את הנפש, צריכו אפילו לעזור לגברים להתגבר על היוש. אנחנו יודעים מי זה צדיקים. כאשר במלחמת ששת הימים בכ"ז אייר, אחרי יומיים של קרבות בירושלים, למעלה מ-200 הרוגים, מתברר לחיילים של החטיבה, שכנראה הפיקוד והממשלה לא מעט בגלל לחץ של ארצות הברית, עומדים לסיים את הקרב, להכריז הפסקת אש, ולא לכבוש את העיר העתיקה. אז החיילים אומרים לפקד החטיבה, תגיד לאלוף הפיקוד, שיגיד את זה למי שהוא רוצה. יש שתי אפשרויות, אין שלוש. אפשרות אחת, שאנחנו ניכנס לעיר העתיקה, לכבוש אותה, איתכם. אם צמרת הפיקוד ואם צמרת המדינה. יש אפשרות שנייה שניכנס בלעדיכם. אבל אין אפשרות שלישית שלא ניכנס. זה צדיקים. אנשים שהיו מוכנים לחרף נפשם על המגמה האלוקית. יכול להיות שאנחנו עוד הרבה הרבה שנים היינו מסוגלים להסתדר עם עיר חצויה. אבל הנהגה האלוקית סוברת אחרת. הצדיקים נקראו על שמו של הקדוש ברוך הוא. כל הנקרא בשמי ולכבודי ברעתי יצרתי אף עשיתי. לעתים זה מצב שבו אנחנו לא מודעים למה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לעתים זה מצב שאנחנו כן מודעים. הפעולה הזאת שהיא לכבודי ברעתי ויצרתי ואף עשיתי. ומתוך כך מה שבני אדם משתפים פעולה עם המגמה הזאת. משיח. דכתיב ירמיהו פרק כ"ג. וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. זה תיאור שלם שם של המשיח. הוא נקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא. וירושלים. דכתיב. ממש הפסוק האחרון בספר יחזקאל. סוף פרק מ"ח. אומר הנביא. סביב 18,000 ושם העיר מיום השם שמה. עושה הגמרא את ההבדל בין אל תקרי, מה שאדם קורא בדרך כלל, מה שהוא מקבל המלצה לקרוא על פי הגמרא, ובעצם לא נשאר במושג שמה, אלא שמה, אלא שמה. השם הוא שמה של ירושלים. עד כדי דברי הבלזה, התדים צדיקים שאומרים לפניהם קדוש, כדי שאומרים לפני הקדוש ברוך הוא. מי הצדיקים? והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש. אולי זה קשור לפסוק, לפסוקים שמופיעים בויקרא בפרשת בחוקותיי, שנמצאת פרק כבר נמצא פה בצד ימין למטה, בין היתר כתוב שם ונתתי משכני בתוככם, פסוק י' א' למטה, ולא תגאל נפשי אתכם. אנחנו לא הולכים לחזור למסגרות גרידה, אלא מסגרות עם תוכן, עם יחס נפשי, עם קרבה נפשית. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם עבדים, להיות להם עבדים, ואשבור מוטות עוליכם, והולך אתכם קוממיות. זה שמופיע פה בגמרא בבבא בתרא, בפסקה 4 מצד ימין לה, בדף עיני עמוד א', שאם קומת אדם הראשון היא מהאמה, אז והולך אתכם קוממיות, רבי מאיר אומר, זה 200 אמה. כמו לומר, שתי קומות. ואולי זה החלק של ירושלים. זה לא סתם שהיא מכונה לפי הגמרא, עיר הנצח, זו הנצח. יש נקודה פנימית בתוך המציאות, והנקודה הזאת היא הבירור שבעצם נותן מכוחו את כל הערך של המציאות. המושג שבעצם ירושלים מבטאת בכך שיש הופעת שכינה בעולם, דרך ישראל, ובגלל שקיימת אותה נקודה פנימית, יש מרחבים בארץ, יש מרחבים בעם, הכל מתחיל מהופעת הקדושה דרך ירושלים. למשל, אם אנשים היו דואגים. יש דבר כזה, לפעמים דאגות, מכל מיני סיבות. אז לא היה מותר להם לדאוג בירושלים. כי רבנו הגדול צעק, אין דאגה בעולם כלל. אלא הם צריכים לצאת מהעיר, כנראה פה באזור ליפתה משהו, היה מתקן כזה של דאגות. היית בא, או מספר לחבר שלך, או רושם, או נאנח, או מצוברח, קצת פורק, 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 נרגע, מתגבר על הדאגות, חוזר לתוך העיר. אתם יודעים מה זה עיר בלי דאגות? ביטוי מפורש במשנה בברכות, בפרקי אבות. אנחנו קוראים את זה השבת. יש ניסים, גלויים. אין זבוב בבית המטבחיים במקדש. אין בשר לא ישריח. דברים נפלאים. יש עוד נס. לא אמר אדם, צר לי המקום שאלין בירושלים. תמיד יש מקום לישון בירושלים. טוב, חידוש. גם כשאתה בא בטרמפי מרחוק, ואתה מחפש מקום, תמיד יהיה לך מקום לישון. חידוש. לקרוא לזה נס. ואל אומר רבי עובדה בר תנורה, יש נס בירושלים. כי לפעמים אין מקום לישון. או אין מקום לחנות. או אין מקום לאכול. לא אמר אדם צר לי המקום שאלין, הכוונה שאתלונן בירושלים. אין תלונות בירושלים. תראו את הרב קוק פה בפסקת 9, כמה תלונות הוא אוסף על מהלך הגאולה. זה לא מתאים, זה לא בקצב, זה לא באיכות, זה לא בכוונות, זה לא בתארה, זה לא בקדושה. הוא אומר לשווא התאוננו המתאוננים. המהלך אלוקי הוא פנימי, לא תמיד אתה רואה אותו, ואתה מאושר ממנו. לא תמיד אתה מבין אותו, לא תמיד אתה מבין את הקצב שלו. לכן אמר אלוקים לירמיהו, היפלא מהשם דבר. גם כשזה באמת נראה חסר סיכוי, הקדוש ברוך הוא מבטיח וקורת ברית עם המציאות, שאנחנו נחזור הביתה, נחזור מהגלות. לכן השיבה לירושלים היא שיבה לעצמנו, לכוחותינו. לכן העיר הזאת נותנת שמחה. ומשמחה יש נבואה. אומר תלמיד הראש, רבי יוסף נחמיאס, למה לא הייתה נבואה ברוב השנים של בית שני? כי היו עצובים. למה היו עצובים? כי לא הייתה מדינה, לא הייתה מלכות. יוון שלטה המון שנים, ברומא שלטה המון שנים, והיו מעט שנים שאנחנו שלטנו. בגלל שאין עצמאות, אין שמחה? מה אנחנו ציונים לא עליכם? מה קרה? בגלל שאין עצמאות, אין שמחה, ובגלל זה אין נבואה. זה המהלך האלוקי. ממילא כשירושלים מתחילה להיבנות, עוד ישבו, ילדים וילדות משחקים ברחובותיהם. ואיש איש משענתו בידו מרוב ימים. יש לא מעט מצבים שבגללם בני אדם אומרים, אנו, אין לנו ישען, אלא על אבינו שבשמיים. אז חשוב לזכור, למשל, את נבואת זכריה בפרק ח', שאומר שישבו זקנים או זקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים. יש גיל ויש מצב שבו צריך משענת. אבל אדם לא נשאר פסיבי והמשענת מוליכה אותו. הוא מתאמץ, הוא עמל. אז הבירור של המשענת זה לא אנו נשענו אבינו שבשמיים, רק הוא יכול להתמודד, רק הוא יכול לפתור. אומר חפץ חיים, זה חלק מהכללות של חבלי משיח. וכל מהלך הגאולה, כולל עד ועד בכלל בניין ירושלים, יש לבני אדם אחיזה בו. גם ברמה היישובית, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה החברתית, גם ברמה הרוחנית והתורנית. כל אחד לפי כוחו, כל אחד לפי כוונתו. אז ממילא כשהמדרש רוצה להגיד בפסיקת רבתי, מי זה אלה שמחכים להופעה של גאולת הקדוש ברוך הוא את עמו, מחכים למלכותו ולא מסתפקים בזה שתורתו תחזור, אז אומר המדרש, זה אבלי ציון. שמה שקורה לציון אכפת לך. רמח"ל היה יום הזיכרון שלו ביום שני. כתב מסילת שערים, לכאורה מערכת מוסרית פרטית. מידותית פרטית. לאט לאט אתה מתקדם הספר, אתה מגיע באיזשהו פרק לתנא ואליהו. פרק ד' שנכתב הרבה לפני הרמח"ל. ואומר לך, תנא ואליהו בפרק ד', כל תלמיד חכם שיש בו דבר תורה לעמיתו. נו, מה אתה אומר? מי שהוא לא כזה הוא שקר? הוא חלקי. ולעמיתו זה דבר יותר שונה. אומר הרמח"ל על פי תנא ואליהו, הוא מתאבל על ירושלים. הוא רוצה בגאולתם של ישראל. זה נקרא אמת לאמיתו. לאמת האלוקית. מה זה? מה פירוש ירושלים נקראת שמו של הקדוש ברוך הוא? שאין שמו מתגלה בעולם עד שירושלים לא נבנית. אתם יודעים על כל אבן שהוסיפו בירושלים. לפי הגמרא מסכת שבועות בדף ט"ו, היו עושים חגיגה שלמה. שיירה של ניגון, ועושים הלל, ושמחים, ועומדים לקדוש ברוך הוא, שהציל אותנו מידי אויבינו. שבזה שהוא בונה ירושלים, הוא מציל אותנו. לכן אנחנו שמחים בשמחתה. מאוד הגיוני, מאוד טבעי, שזה יקרה בדיוק בין פסח לשבועות, בין ל"ג בעומר לשבועות, יום ירושלים. מה זה ה-18,000 מיל? רבי שמעון בן יוחאי אומר, אני יכול להעיד, ראיתי בעיני רוחי 18,000 מיל, בסדר גודל 18,000 קילומטר, מחברים בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה. בין מקדש של מעלה למקדש של מטה. אנחנו, מה אנחנו, אולי יש ביניכם שהם מבינים בזה? מה זה שלמעלה, מה זה שלמטה? לא יודע. אבל רשב"י ראה. הוא ראה 18 מיל, ממש רצוף. עכשיו, לא ברור בתוך הנבואה של חזקאל, מה זה? מה זה 18,000? איפה זה יהיה? למה? למה דווקא המספר הזה? רשב"י אומר, כל המציאות הזאת של החזרה הביתה, וחזרת שכינה לציון, והתנערים מאפר קומי, כל זהו שינוי רוחני בעולם. אז בפרק נ"ד, כשהנביא כבר מתאר ימין ושמאל תפרוצי, וכבר אומר יריעות משכנותי יחרטו, אז הוא אומר אל תיראי. אומר רבי משה אלצ'ך, הוא היה מגדולי צפת. אומר רבי משה אלצ'ך, אם היה חורבן, צריך להגיד לעם ישראל, אל תיראו, יהיה תקומה. אבל מה צריך להגיד אחרי ימין ושמאל תפרוצי? צריך להגיד אל תיראי, ממה יראים? אומר רבי משה אלצ'ך, שמה תגיד, בעצם ההתרחבות, התרחבות פיזית. יש בונים את כל צומת מלכה מחדש. פאר בכבוד. מה יקרה? אתה יודע, מה יקרה על הרוחניות? אולי כל ההתרחבות הזאת תהיה על חשבון הרוחניות. כי אתה רואה בעיניך חומר, בתים, רחובות, כבישים, וזהו. אומר רבי משה אלצ'ך, אמר אלוקים לנביא ישעיהו, תגיד להם שבאמת אל תיראי. כל מה שמתרחב למטה, מתרחב למעלה. הוא לא נגלה עוד. ואם תספור את זה ברמות פרטיות של כמה אנשים שינו את דרכם ותורה המצוות, לא בהכרח תשקף את התהליכים שיש בדור. אבל זה מהלך של שינוי גדול שיחול, שכתוצאה מחזרת שכינה לציון, מתעורר שינוי רוחני, הוא עוד לא מתגלה בפועל, הוא נכנס בתוך ההסוואה של השינוי החומרי, ולכן כל שינוי למטה, הוא בעצם שינוי מלמעלה. ובאמת אל תיראי. ודוד המלך, סופר חנון א', הוא אומר, את טיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. בעצם לא כל כך ברור. זה פרק, שואל הרד"ק, שואל אבן עזרא, זה פרק של תשובה. זה פרק של לב חדש. שיש כאלה שמאוד מקפידים לקרוא את הפסוק, כלשונו, לב חדש, ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. פרק הזה של תשובה, של מעלה רוחנית גדולה, מה תקוע לך שם חומות ירושלים? מה זה נוגע לעניין? אבן עזרא אפילו יותר מזה. אבן עזרא אומר שאולי זה תוספת שמישהו אחר כתב. לא ברור מה הקשר בין תשובה לבין לבין המושג של החזרה לירושלים, לחומת ירושלים. אומר הרד"ק, אין תיקון רוחני בלי ירושלים. אין חזרת רוח הקודש בלי ירושלים. זה מה שאומר רבי משה אלשיך. זה תנועה שמתחילה בהתפתחות החומרית והטבעית, ומתוך זה צומחת. צומח השינוי הרוחני. גם זה נקרא קוממיות. שתי קומות. היחס ביניהם, בין הקומה הטבעית והחומרית לבין הקומה הרוחנית, הוא יחס לא פשוט. אבל לא בגלל שהוא לא פשוט, אנחנו נבחר אחת משתי אפשרות. ירושלים מחברת. היא גם מחברת חומר ורוח. ולכן, בשלבים שונים היא נבנית ומשתחררת, עד שבעזרת השם, כל ה... מציאות הזאת של ירושלים תתגלה בקודש שמה. גם פנימה בתוך ישראל, גם החוצה מחוץ לישראל, והחיזוק של האכפתיות כלפי ירושלים, שבשנים האחרונות הרבה מאמץ בכל הארץ לעשות ריקודי דגלים, ולעשות כינוסים והצרות, השנה הזאת עוד יגדל ויצמח עוד יותר. זה באמת להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו. זה מרכז החיים שלנו. גם אם מפועל העיסוקים של האדם במקום אחר, ולאו דווקא במובן רוחני עמוק, אבל האכפתיות, הקשר, התפילה על ירושלים, הלימוד עליה, השמחה בה, כאיש אשר עמו תנחמנו, כך אומר הרב קוק בסוף הפסקה פה בתשע על... על ההתעוננות והחומרה הנוראה של הכיתורים והכיתורגים, בסוף בסוף הוא אומר את הנבואה של ישעיהו בפרק סמך וב. כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, וירושלים תנוחם. ברגע שבאמת יש הופעת שכינה בתוך המציאות, תוך מציאות של עיר, וזאת עיר לאומית, זה בעצם תמצית השראת שכינה בדור כולו, בעם כולו, יש נחמה, אומר, בירושלים תנוחם. כשהחיים מתפזרים להרבה דברים פרטיים, אין ביניהם קשר, תוצאה מזה, המציאות היא לפעמים גוברת על הכוח החיובי שיש באדם, ו... מטשטשת בו את האמון הגדול ביכולת להתפתח מבחינה רוחנית מתוך המציאות הטבעית. ולכן צריך הרבה תיחות נפשית ליום הזה של ירושלים, לקבל אותה, לקבל את הכוחות ממנה, להיות מוכנים לשרת על ידה, באמת פחות לדאוג מה יהיה ומה יקרה, זה לא בתחומי האחריות שלנו, אלא שיגלגלו על ידינו, בדיוק כמו שכתוב בגמרא ובעברת לך, גלגלים זכות על ידי, על ידי זכאים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות על חסרונן, כל מה שבראת, לאחר בן לב שכל חי, ברוכי העולמים. שבת שלום. יום ירושלים שמח, חודש טוב.